טוב, אנחנו למדנו בחלק הראשון של המאמר את המעלה של התורה שיש בעניין של רצו ושוב, ואצל אברהם אבינו זה היה בעבודה נפשית שלו, באהבה ויראה, והיום הקדוש ברוך הוא נתן זה במצוות, שכל המצוות כוללים בתוכם גם רצו וגם שוב, גם מים גם אש. והשאלה שאיתה הוא סיים את הקטע הראשון, אם התורה בעצמה יש לה גם את הרצו ושוב בגשמיות, אז למה התורה לא ניתנה כבר בזמן אברהם אבינו? למה בזמן אברהם אבינו הכל היה ברוחניות, ורק אחרי מתן תורה יש את הכוח דווקא בגשמיות? זו השאלה שאיתה הוא סיים את הקטע הקודם. ולהבין זה צריך להקדים ביור הטעם שיש הכוח הגדול הזה במצוות להיות על ידם דווקא המשכת אור אינסוף ברוך. צריך להסביר איך נוצר מצב כזה שהמצווה הגשמית יש לה כוח גדול להמשיך אלוקות. והרי כל המצוות נעשים מדומם צומח חי, הרי המצוות מקיימים בכל מיני דברים גשמיים, כגון קורבן מנחה סולת זה מצומח, קורבנות בהמה ותפילין של כלב זה מאור בהמה שהיו תחת ממשלת קליפת נוגה. כל הדברים הללו שאיתם מקיימים מצוות הם נעשים על ידי דברים גשמיים שהם היו לפני קיום המצווה, בעניינים של נוגה, קליפה. שנשאלת השאלה, ואיך יהיו הקורבנות דווקא? אז איך יכול להיות שקורבן שהוא נעשה מבהמה יהיה לו את המעלה הנפלאה הזו שהוא יהיה אישר ריח נכוח להשם? איך יכול להיות? ומה פירוש אישר ריח נכוח להשם? אז הוא מסביר את כל מה מרומז באישר ריח נכוח להשם. ריח יעלה ממטה למעלה, שזה עניין של רצו. נכוח זה הפוך, נכוח לשון תרגום זה נחת, נחת זה כמו לנחות. דיינו ירידה והמשכה מלמעלה למטה. אז יש לנו כאן גם ריח וגם ניחוח. להוויה, מה זה להוויה? פירוש, להיות, גילוי, הוויה. דיינו נשלדים, יהודים מקיים מצווה, הוא ממשיך אלוקות בעולם. והמשכה, תורן סוף ברוך הוא, באלמה, דתגליה. שעל די הקורבנות, על די הקורבנות שהקריבו בזמן שבית המקדש היה קיים מבהמה גשמית, נמשך גילוי אורן סוף ברוך הוא למטה. לא רק על ידי קורבנות, אלא וכן על ידי מצוות תפילין וציצית, שזה גם על ידי דברים גשמיים, ממשיך אור אינסוף ברוך הוא על נפשו. נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות שדבר גשמי יהיה לו את הכוח לפעול כזה, המשכה הגבוהה? אז התשובה היא, אך הנה נודע, שהחיות המלובש בדומם צומח חי, החיות האלוקית שיש באותם דברים גשמיים, שורשור מבחינת לפני מלוך מלך. השורש האלוקי של החיות שיש בדברים הגשמיים הוא מאוד גבוה מעולם התוהו. כמו שכתוב, הפסוק אומר לגבי האדם, החור והקדם צרתני, שאדם הראשון, וככה כל בן אדם, יש לו גם את המעלה שהוא קדם, הוא מעל כל הנבראים, אבל יש לו גם את המצב שהוא החור, הוא אחרי כל הנבראים. מה הכוונה החור? החור למעשה בראשית, גם כפשוטו הוא נברא אחרון, ביום האחרון, ביום השישי. וגם מבחינה רוחנית, הכוח האלוקי שנמצא במאמר שנברא על ידי האדם, הוא נמוך יותר מהכוח האלוקי שנמצא במאמרות שנבראו בדברים לפני בריאת האדם. שמאמר נעשה אדם, הוא מאמר האחרון שבכל המאמרות. שמאמר תוצא הארץ, נפש חיה, כל המאמרות שנאמרו לפני כן קדמו לו. אז הם קדמו לו לא רק מבחינה כרונולוגית שהם פשוט היו כמה ימים לפניו, אלא קדמו לה, הכוונה היא שיש שם חיות אלוקית גבוהה יותר. ולכך, מכיוון שבמאכלים ובדברים הגשמיים יש חיות אלוקית גבוהה יותר, ולכך המאכל מחיה את האדם. לכן בן אדם ממה הוא מתקיים? דווקא ממאכלים. זאת אומרת, הבן אדם הרי הוא היום מעל המאכלים, למה הוא צריך את המאכלים? מכיוון שהוא מקבל חיות מדבר שהוא גבוה יותר. ומה מתכוונים לומר שמתקיים מהמאכלים? לא מהאוכל. מהגשמי. אגם, דיינו מוצא פי הוויה שבמאכל, למרות שברור לנו שלכאורה הוא הרי הוא חי לא מהלחם והבשר, הוא חי מהאלוקות שיש בזה. כמו שכתוב, כי על כל מוצא פי הוויה יחיה האדם, אז לכאורה למה הוא צריך את המוצא פי הוויה שיש במאכל? הרי מכל מקום, הרי גם באדם יש מוצא פי הוויה. בבן אדם גם יש חיות אלוקית, אז ולמה לא יחיה על מוצא פי הוויה שבעצמו? אז למה הוא לא צריך, למה הוא לא יכול להתקיים על מוצא פי השם שנמצא באדם? למה הוא צריך להגיע על מוצא פי השם שיש בדברים גשמיים? אלא דהיינו, אלא מה הסיבה, כמו שאמרנו קודם, משום שמוצא פי הוויה שבמאכל גבוה ממוצא פי הווי שבאדם. האחריות האלוקית שנמצא במאמר שעל ידו נברא הגשמי, הדומם או הצומח, הוא גבוה יותר ממה שיש במאמר נעשה אדם, ולכן האדם זקוק לדברים הללו. אז זה הרי הוא פתח בשאלה, איך יש בדברים הגשמיים מעלה גדולה? הוא אמר פה שיש להם מעלה אדירה, יש להם ניצוץ אלוקים מאוד מאוד גבוה. אבל אחל כל זה, למרות שיש ניצוץ אלוקים מאוד גבוה בכל אותם דברים גשמיים, הרי המאכל נפל למטה. אבל סוף סוף הניצוץ נפל בתוך אוכל, בתוך בהמה, בתוך משהו גשמי. אז הוא נפל למטה בשבירת הכלים, ירד תחת ממשלת נוגה. אז הוא ירד למטה ונהיה קליפה. ולכך, מכיוון שבפועל הוא ירד ונהיה קליפה, נתגשם מאוד, אז הוא פשוט נהיה מאוד מגושם. אז בתוך הבהמה הגשמית, יש ניצוץ מאוד גבוה, אבל בפועל הוא נהיה מגושם. ואילו כשאדם אוכל את הדברים הגשמיים האלו, לא אוטומטית הוא מקבל איזה ניצוץ גבוה והוא נהיה זך. להפך, הוא מגשם את האדם האוכלו. אדם שאוכל דברים גשמיים הוא נהיה מגושם. חברת הישאלה, למה נהיה מגושם? הרי הוא מקבל ניצוץ אלוקי גבוה, היה צריך להיות יותר עדין, כי הניצוץ מתחבא בסתר גדול. שמוריד את נפשו, אדם שאוכל דברים גשמיים, הוא נהיה מגושם, הנפש שלו יורדת, לאן היא יורדת, להמשיך אחר גשמיות העולם, זה מגשם אותו. ואפילו הצדיק שאוכל לסוב הנפשו, אפילו שהצדיק לא מחפש את התאווה הגשמית שבאוכל, אלא הצדיק מחפש את החיות האלוקית שיש באוכל, כמו שכתוב ביור עניין זה ממקום אחר, אבל מכל מקום יותר היה יפה לו בלא המאכל. גם הצדיק שמחפש באוכל את המעלה, הרי בלי האוכל הוא היה יותר עדין. האוכל בסופו של דבר גם את הצדיק הוא מגשם. ואיפה רואים את זה? ולקח משה רבינו עליו השלום, לא אכל בער כל 40 יום. למה הוא לא אכל? אם אוכל יש לו מעלה גדולה, שיוכל. אלא למה הוא לא אכל? כי הוא היה צריך להיות ברמה יותר רוחנית, אז הוא התנזר מאוכל. אגם שמעלתו גבוה מאוד, למרות שבאוכל הרי אנחנו אומרים יש מעלה גדולה, אבל מכל מקום. מצד חומריות המאכל וגסותו. כיוון שהאוכל זה ניצוץ אלוקי שנפל למטה. והוא חומרי, והוא גס, לא אכל. ואפילו מן, שנקרא לחם אבירים, אפילו מן שזה לחם אבירים, מה זה לחם אבירים? לחם שמלאכי השרת אוכלים ממנו, אז גם לא אכל איש. כמו שכתוב בפסוק, לחם אבירים, האיש, משה רבינו, לא אכל אפילו מן ב-40 יום האלה. איש זה משה, ולמה אפילו את המן הוא לא אכל? לפי שרצה לקבל את התורה, שהיא למעלה ממדרגת המלאכים. שהרי הם ביקשו נתנה אותך לשמיים והוא רצה לקבל משהו יותר גבוה מהם. אז אם כך, מה רואים? שאוכל מצד עצמו, גם אם יש לו ניצוץ אלוקי, אתה יכול ליפול איתו. ולכן בלי מתן תורה, עד מתן תורה, כל הדברים הגשמיים מפילים. ולכן עד מתן תורה, מי שרצה להיות מחובר לאלוקות, אתה צריך להיות מנותק מהגשמי. אתה צריך להיות רוחני. אברהם אבינו רצה לחבר את עצמו לקדוש ברוך הוא, רצו ושוב בנפש, אבל לא על ידי דבר גשמי. ולכך לא ניתנה תורה עדיין במי אברהם. לכן בזמן אברהם לא ניתן לו עדיין היכולת לזכך את הגשמי, כי אז היה הזמן עדיין שהגשמי היה לו כוח רק להפיל למטה. כי בימי אברהם עדיין לא נתברר ונזדכך חומריות העולם. להיות המשכת אורן סוף ברוך הוא על די המצוות גשמיות שנלקחו מתחת ממשלת קליפת נוגה, העולם עוד לא היה זך, אז לקחת משהו שמקליפת נוגה ולרומם אותו לא היה שייך. אז אם אדם היה מתעסק עם דברים גשמיים, זה היה מושך אותו למטה. ולא היו יכולים לקבל הערת אין סוף ברוך הוא, להיות נקרא עליהם שם מצוות. לא היה שייך שהדבר הגשמי יהיה מצווה. עד אחר יציאת מצרים. היה חייב לעבור את כל הגלות של מצרים. והגלות מצרים היא אפשרה את המצב שהעולם יכול קצת להתרומם, להזדקח. שמצרים הוא קור הברזל. שהוא במצרים זה כמו שמכניסים את המתכת לתוך הקור. שמה הקור עושה כמו מצרף לכסף וקור לזהב. והיינו, כדי להיות הגו סיגים מכסף, כדי להוציא את הסיגים, את הפסולת מהכסף, אז צריך להכניס אותו לתוך הקור. ואז הוא נהיה זך, לפני זה הוא גס. שהקור הוא המפריד השיגים, דהיינו מה הקור עושה, שלא יהיה את הרובת פסולת בכסף וזהב. אותו הדבר וכך הוא מצרים. מצרים הוא קור הברזל, מצרים הוא קור הברזל, שזיקח את ישראל. זה זיקח. בלי מצרים, הגשמי הוא מדי גס. אחרי מצרים, העולם יזדקח, עם ישראל יזדקחו. איך? על די קושי השיעבוד בחומר בלבינים. ומה עושה הזיקוך? כמו הקור. להיות נפרד הרע מן הטוב. והתפרדו כל פועלי אבן, הרע נופל למטה. שעל די שהרע עושה פעולות רעות, הוא קלה ונאבד. כמו שכתוב, חיצאי החלה, חיצאי קלים והם אינם קלים. זאת אומרת, הגשמי קלה והרוחני נשאר. כמשל, עלוקה, שכאשר מוצץ את דם האדם, מיד מתה. אין לה יכולת, כתוב הקליפה, זה מה שהמצרים עשה. מצרים עשה שהרוממות של הרוחני תשלוט, והגשמי ייפול. וכאשר נזדקחו ישראל, נזדקח גם כן העולם. וגשמיותו וחומריותו, זה הולך הדדי. אמנם מי שסבל זה היהודים, אבל ברגע שהיהודים יזדקחו, אז כל העולם נמשך אחריהם, כי כל העולם תלוי בישראל. כמו שכתוב, גם את העולם נתן בליבם, הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא קישר את העולם עם עם ישראל. ואזי ברגע שעם ישראל יזדקח, והעולם יזדקח, אז נתבררו גם כן מצוות מעשיות, להיות נקראים בשם מצוות. עכשיו אפשר לקחת משהו גשמי ולהפוך אותו למצווה להשם. שבהם ועל ידם תהיינה המשכת אורין סוף ברוך הוא, גם באכילת קורבנות. אתה מקריב קורבן בבית המקדש, קורבן שלמים, הכהן אוכל, הבעלים אוכלים, וזה נהיה הקודש להשם, למרות שזה מאכל גשמי, והוא לא מתגשם על ידי זה, להפך. והקורבנות מנחה סולת שמצומח, הוא יישאר ריח ניחוח להשם. סוגריים, בעצם הצדיק שואל, ואף שגם האבות יקריבו גם כן קורבנות, לכאורה הם גם בכל אופן יקריבו קורבנות גשמיים, אז הוא אומר, יש הבדל בין הקורבנות של האבות, הקורבנות של אחרים, מתן תורה. מה ההבדל? בכל מקום להקריבו אלה עולות ולא זבחים הנאכלים, ולא מנחות שמצומח. אצל האבות זה היה עולות, זאת אומרת, זה הכל נשרף, לא היה שייכות לגשמי. אבל לקחת בהמה, שאתה אוכל אותה, ואתה נהנה ממנה, ואתה בכל אופן מתרומם על ידיה, זה לא היה שייך לפני מתן תורה. ועם כל הנעל, יובנו כמה קושיות אחרי היסוד הזה, אז אומר כאן בקיצור, לא מסביר, על פי זה יובנו כמה קושיות המבוארים בספרים, כגון למה נעשה יעקב בית החיות, שעל פי תורה אסור להתחתן עם שתי החיות, ומה נעשה דודתו, כל הדברים הללו, כל ההגבלות הללו, לא היו לפני מתן תורה, כי לפני מתן תורה, ההתעסקות בגשמי לא היה שום שייכות לרוחני, לא היה שייכות. אחרי מתן תורה, אתה צריך שהגשמי יהיה כלי. כמו שהיה מצרים, קור הברזל, להיות על ידי זה מתן תורה. כמו שבמצרים זה היה הכנה למתן תורה, אז כך גלות אדום, זאת אומרת, הגלות הארוכה שלנו, הוא קור הברזל להיות על ידי זה ימות המשיח. זאת אומרת, אותו רעיון, יש הכנה נוספת, שהרי המצוות אינן בטלות לימות המשיח לכולי אלמה, הרי לעתיד לבוא גם יקיימו מצוות, והמצוות יזדקחו יותר בבחינת פנימיות, עד הרבה יהיו מצוות, והמצוות יהיו יותר עזקים, איך הם יוכלו להזדקח עוד יותר, אז זה הגלות הזו, מכינת העולם לקראת הזיכוך הבא. כמו שכתוב, הוא מלא הארץ דעה. ככה זה בכללות, גם בפרטות אותו הדבר. לכן בפרט, כל אדם, האיסורים שלו, זה לזכך מצוותיו אשר יעשה אותם האדם, שיהיו מתוקנים להיות עולה ונכלל בו אינסוף ברוך הוא. כל אחד, האיסורים האישיים שלו, זה זיכוך אישי שלו, הכל פועל כדי שכאשר אחר כך הוא יעשה משהו מצווה, היא תתרומם יותר, תהיה זכה יותר ותעלה להשם.